סטארט ריקורדינג, רוק אנד רול, גו לייב. טוב, אנחנו עכשיו מתחילים ראיון יחסית קצר עם דוקטור דניאל מישורי, והוא יספר לכם קצת על עצמו, ואנחנו הולכים לדבר פה על ההפלרה, על ההחלטה הבזויה וההזויה של ממשלת ישראל ובגץ, אני חייב לציין שבגץ יש לו חלק בעניין, להחזיר רעל מאוד לא ידידותי לסביבה ובטח לא לגוף האדם, להחזיר את הרעל הזה למים של כולנו. אז שלום דניאל, נעים מאוד, שמח שהסכמת להתארח פה. בוא תספר לנו קצת על עצמך וגם על ההפלרה.
שמי דניאל מישורי, אני מרצה לאתיקה סביבתית. רגע, אני אשנה פה משהו. אני מרצה לאתיקה סביבתית בבית הספר ללימודי הסביבה ובחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב. אני עוסק בחשיבה סביבתית באופן כללי, ויש לי היסטוריה ארוכה של מחקר במחלוקות מדעיות. וחקרתי כמה מהם, והפלרת מים היא רק אחת מהמחלוקות שחקרתי. אבל לדעתי המזעזעת שבהן, מכיוון שהיא ביטוי לתפיסת עולם מקובעת ולמדע גרוע.
מסכים.
למדע פושט רגע, פחות או יותר.
בוא נגיד ככה, קודם כל השידור התחיל, הכל טוב, להבדיל מלפני כמה ימים שרצינו לשדר והיה איזו תקלה טכנית. למי שלא יודע, קודם כל אני אגיד שהפלרה או פלואור זה שם יפה למה שבפועל רוצים להכניס לנו למים ולאוכל. וחשוב להגיד את זה, כי רוב האנשים נופלים בהטעיה המכוונת הזאת שהתחילה עוד בשנות ה-50 של המאה הקודמת. הטעיה שבא לעשות את הנושא מאוד יפה וידידותי עבורנו, אבל הוא ממש, ממש, ממש לא. ומדובר בעצם על משהו שנקרא חומצה פלורציליסית, שמכילה בפנים תרכובת רעילה מאוד של פסולת שמגיעה ממפעלי דשנים. עד פה אני פחות או יותר צודק, דניאל?
אתה פחות או יותר צודק.
בוא תעשה את זה יותר, תדייק.
בוא נתחיל בהתחלה.
יאללה.
מאיפה הסיפור הזה מתחיל? שבשנות ה-30 התברר בארצות הברית שבמקומות שבהם רואים עלייה בפלואורוזיס השיניים, שזה פגיעה בשיניים עקב ריכוזי פלואורידים טבעיים במים, רואים גם ירידה ברמת העששת. ומאז רופאי השיניים מנסים להגיע לאיזשהו מספר קסם שייתן לנו את היתרונות לכאורה שבפלואור בהורדת הששת, בלי החסרונות שזה הרעלה.
כן.
שזה מתחיל בשיניים, בכתמים בשיניים, פלואורוזיס השיניים, וממשיך לכל מיני תופעות אחרות, עד סרטן, פגיעה בעצמות, תת פעילות בלוטת התריס, פגיעה נוירולוגית, כל המחלות הכי קשות שיכולות להיות. והסיבה היא שהפלואור עצמו הוא אחד החומרים הכי רעילים בטבע. זאת אומרת,
כשאתה אומר פלואור, סליחה, אני רוצה פשוט לדייק, כי תחשוב שרוב האנשים לא יודעים על מה מדובר. פלואור, אתה מתכוון ליסוד פלואור או למה שמכניסים לנו למים?
אני מדבר קודם כל על היסוד פלואור.
אוקיי.
עוד לפני שמכניסים אותו למים.
אוקיי.
היסוד פלואור עצמו הוא אחד החומרים הכי רעילים בטבע.
טוב לדעת.
וכאשר, זאת אומרת, הוא לא מרכיב בגוף שלנו, הוא לא חלק מהתזונה שלנו, אנחנו לא בונים ממנו שום חלק בגוף.
אוקיי.
אבל הוא רעיל לכל חלק בגוף. הוא אחד החומרים הכי קורוזיביים, כלומר זה הסיבה שמשתמשים בו בתעשייה, נגיד בתעשיית האלומיניום משתמשים בפלואור בשביל לחלץ מתכות. והוא אחד החומרים הראשונים שנכנסו לחקיקת חומרים מסוכנים עוד לפני שהייתה כזו. והסיבה הייתה פשוטה, מכיוון שפועלים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מתו מחשיפה לפלואור, ושכנים של מפעלים מתו מחשיפה לפלואורידים, ושדות ובעלי חיים נפגעו קשות מחשיפה לפלואורידים, ולכן זה אחד החומרים הראשונים שעברו הסדרה, פלואור על כל נגזרותיו ותרכובותיו, ולכן גם אצלנו הוא מופיע בפקודת החומרים המסוכנים. זאת אומרת, אם אתה לא שם אותו במים, אסור לך לשפוך אותו לים, אסור לך לשפוך אותו לקרקע, אתה חייב לטפל בו בנאות חובב, מה שהיה קודם רמת חובב. זאת אומרת, אין מחלוקת על הרעילות של החומר. עכשיו, פה אנחנו נתקלים בשתי בעיות, נקרא לזה רפואת השיניים הממוסדת והפלרת המים. רפואת השיניים הממוסדת התמכרה לפלואורידים. הפלואורידים שהיא משתמשת בהם זה במינונים מוקפדים, זה חומר שהוא נקי במובן הזה שמה שהם אומרים שיש בפנים זה מה שיש בפנים.
אוקיי.
להבדיל מהפלרת המים שאני אדבר עליה.
כן.
אבל הם התמכרו לפלואורידים במובן הזה שהם בטוחים שלא ניתן ליצור שיניים בריאות בלי פלואורידים.
כן.
ואני לא מבין על סמך מה הם אומרים את זה, מסיבה פשוטה. מכיוון שהחומר המקורי, בוא אני אגיד לך, אני אצטט לך.
בבקשה.
מהמועצה המדעית של הסתדרות לרפואת השיניים.
אוקיי.
הפלואוריד עשוי למנוע או לעכב את מחלת העששת באמצעות כמה מנגנוני פעולה, ופה אני מדלג, שהעיקרי בהם הוא הורדת רמת המסיסות של גביש ההידרוקסיאפתית על ידי הפיכתו לפלואורואפתית. בוא אני אתרגם לך את זה, מה שאמרנו.
בבקשה, כדאי.
זה אומר שהאמייל הראשוני, האמייל המקורי של השן, הוא הידרו משהו. וכאשר אנחנו משתמשים בפלואורידים, הוא הופך לפלואורו משהו. זאת אומרת, הפלואורידים שלכאורה נועדו להגן על השיניים,
משנים את ה...
מחליפים, משנים את החומר של זגוגית השן. עכשיו, פה יש שתי התיאוריות. יש את מה שרופאי השיניים אומרים, אלה שמכורים לפרדיגמת הפלואורידים, שהם אומרים, הפלואוריד הוא חומר יותר קשה מהחומר המקורי, מהאמייל המקורי, ולכן הוא עמיד יותר לעששת. והמתנגדים אומרים, מכיוון שהוא מקשיח את השן, הוא הופך אותה לפגיעה יותר לסדקים ולשברים. ולכן, בטווח הארוך, הוא מפחית מהעמידות של השיניים.
כן.
עכשיו, תרשה לי, יש דברים שאני לא, שלא בדקתי, אני לא אומר בשיא הביטחון, אלא אני רק מעלה השערות. ומכיוון שמרבית האנשים מצחצחים שיניים במשחה עם פלואורידים, ומכיוון שבארץ עוד היה לנו 14 שנים, כמעט 14 שנים של הפלרת מים, ועדיין יש הרבה עששת,
נכון.
אז אני מניח שהפלואורידים הם לא כאלה חיוניים לעששת, מכיוון שאם כן, אז זה כבר היה עובד.
היה עובד, כן. כן, ברור.
עניינית. אז... עניינית, שנייה. בואו נחזור
כן, כן.
להיסטוריה של הפלרת המים.
כן.
והפלרת המים, מה עשו? עקב הדברים שאני לא אכנס אליהם יותר מדי, נקרא להם בעיות סביבתיות עקב שימוש בפלואורידים בתעשייה. התחיל מאמץ יזום שמתואר בצורה מאוד יפה בספר שאני ממליץ לקרוא, הונאת הפלואוריד של ברייסון.
נכון. אני גם מצטרף להמלצה הזאת, למי שרוצה להבין מה קורה פה, זה חובה.
התחיל מאמץ להגיד שלא רק שזה לא רעל, כן, כאמור, מקום ראשון בחוק חומרים מסוכנים,
כן,
כן, באותה ליגה כמו אורניום, עופרת וכאלה, במקום להגיד שזה רע, נגיד שזה אפילו טוב לבריאות, לשיניים. עכשיו, זה שאמרו מתישהו בשנות ה-40 וה-50 טיעון כזה, האמת שזה לא מפריע לי. מה שמפריע לי זה הכיוון שהמדע הלך מאז.
כן.
מכיוון שהמדע מאז מכחיש סיכונים ומכחיש מידע, ובחירי המקדמי ההפלרת המים בארץ הם פשוט, אני אגיד את זה בצורה יפה, לא הגונים אינטלקטואלית.
אתה יכול להגיד את זה בצורה לא יפה?
כן, משקרים.
תודה. חשוב, זה, לא, זה חשוב להגיד את זה, שאני לא יהיה היחיד שאומר את זה.
ואני אסביר למה.
כן.
לדוגמה, אני נותן טיעונים שהם מעלים. הם אומרים, מה אתם רוצים? יש מקומות שיש פלואורידים טבעיים במים, ואצלנו לא, ואנחנו עוד מתפילים מים, ולכן אין שם בכלל מינרלים, ולכן אנחנו צריכים להחזיר אותם לרמה המיטבית הטבעית.
כן.
אלא מה? לא בכל העולם יש פלואורידים טבעיים במים. ובמקומות שבעולם שאין פלואורידים טבעיים במים, אין בעיה של הששת דווקא.
כן.
כן? תחשוב על מקומות באפריקה, שבטים שאוכלים אוכל לא מתועס, אין שם בעיה של
אין
פלואורידים.
בעיה של
אין שם בעיה של הששת, גם אם הם לא צורכים פלואורידים.
כן.
ולהבדיל, כאשר אתה מדבר על מקומות שיש בהם רמות גבוהות של פלואורידים במים, כמו מקומות בהודו או בסין, יש לך שם תופעות של אנשי זכוכית, מה שנקרא.
כן, כן.
זה אנשים עם שברים בעצמות, זה אנשים עם עיוותים בחוט השדרה, זה אנשים שהשיניים שלהם נרכבו ונפלו.
נכון.
זה אנשים עם תת פעילות, בלוטת התריס, ועם כל מיני מחלות הכי איומות שיכולות להיות. מחלות של תגובה לחשיפה לחומר רעיל, פלואורידים. עכשיו, אני אגיד עוד משהו בהקשר הזה של הפלואוריד הטבעי.
כן.
הפלואוריד שנמצא במים, סודיום פלואוריד, כן? מורבב עם חומר אחר. הפלואורידים שמכניסים לנו זה החומצה הפלואורוסיליצית.
נכון.
שהיא תוצר לוואי של תעשיית הפוספטים, תעשיית הדשנים.
כן.
והיא כוללת כל מיני חומרים אחרים, זאת אומרת, זו חומצה לא נקייה,
כן.
מתכות כבדות ורדיואקטיביות ומה שאתה נכון. לא רוצה.
חומרים, אני רק לסבר את האוזן, חומרים שכל אחד מהם כתוב בחוק חומרים מסוכנים תשנק, זאת אומרת, לא המצאנו את זה, עופרת, ניקל, בריום, מרסן וכן הלאה. תמשיך.
לא המצאנו. עכשיו, כן. הנקודה היא שבאים במשרד הבריאות ומצטטים טוקסיקולוג מסוף ימי הביניים בשם פרצלסוס, כאילו לא התקדמנו מאז.
בדיוק, נכון.
ואומרים, זה הכל תלוי במינון. כן. אבל יש דברים שלא הכל תלוי במינון. אם אתה שותה יותר מדי מים, אתה תמות מהרעלת מים. זה לא אומר שמים הם רעילים.
כן.
אז לעומת זאת חשיפה לדיוקסינים, לדוגמה, שזה תוצר לוואי של עיבוד של חומרים סינתטיים, בחלקיק למיליארד יכול לגרום לך סרטן הכי קשה.
כן.
זאת אומרת, יש חומרים שאתה לא מתקרב אליהם בכלל, וזה ההבדל בין הרפואה לפני המהפכה הסביבתית של ה-50 שנה האחרונות, לבין החשיבה הטוקסיקולוגית אחרי המהפכה הסביבתית. שאתה לא חושף את הגוף לחומרים מזיקים, גם לא במינונים נמוכים, מכיוון שלאורך זמן יש סיכון גדול. אז זה נקודה ראשונה. והנקודה השנייה, שהחשיפות האלה הן כל כך מסוכנות, מכיוון ש... סלח לי רגע, הבנתי... את חוט המחשבה.
אין בעיה. אם זה בסדר, אני רוצה רגע להתעכב על נקודה אחת בינתיים, עד שאולי תיזכר, ואני אגיד את זה במילים שלי, שבעצם אי אפשר לשלוט על המינון של זה. זאת אומרת...
בדיוק, זו הייתה הנקודה השנייה.
זאת השנייה, אוקיי, תראה איזה יופי.
והנקודה השנייה זה באמת אי אפשר לשלוט על המינון. והסיבה היא פשוטה. מכיוון שהם טוענים שהם שולטים במינון, ברמה של השיבר במתקן של מקורות.
וזה אבסורד.
במתקן של השיבר, במתקן של מקורות, הם בעבר הפלירו בערך פלוס מינוס חלקיק למיליון.
כן.
ועכשיו הם רוצים להוריד.
ל-0.7 או משהו כזה.
בדיוק. כן. ובזה הם... כן, טוב, למה הם מורידים? הם מורידים כי התברר שיש בעיות, אפילו בארצות הברית. ולכן בכל מקום מורידים. אבל, אוקיי, גם אחרי שהם מורידים. קודם כל זה ממוצע, כן? המיהול
נכון.
במים יכול להיות לא אחיד.
נכון.
אחר כך, המינון הזה מגיע לברזים, ואנחנו חשופים אליהם בצורות שונות. אני לדוגמה שותה פחות מים.
אני יותר.
ילדים שותים יותר מים ביחס למשקל גופם. והם גם רגישים יותר. אנשים שיש להם בעיית כליות, או תת פעילות, או בעיות בבלוטת התריס.
בדיוק.
או אוסטאופורוזיס.
נכון.
כל אחת מהבעיות האלה לא אמורים להיחשף לפלואורידים.
בכלל.
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 כל חשיפה היא מסוכנת.
כולל תינוקות ששותים מטרנות ודברים כאלה, לא אמורים להיחשף לזה בכלל.
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 ויותר. נכון. וזאת ועוד. אנחנו חשופים לפלואורידים גם בצורות אחרות. לדוגמה, אם אתה שותה שתי שחור שמיוצר בסרי לנקה, ששם יש אחוזים גבוהים של פלואורידים במים, יש לך כבר, אתה מקבל יחד עם התה השחור כמות מסוימת של פלואורידים, שעל פי מחקרים מסוימים היא שקולה למה שהם טוענים שאתה צריך לקבל באופן יומי. כלומר, אם אתה שותה הרבה תה שחור, אתה כבר נחשף לכמות כפולה ומכופלת של פלואורידים. עכשיו, יותר מזה, אם הייתה להם תיאוריה, אני מדגיש תיאוריה,
כן,
זה אומרת מה האחוז האופטימלי של פלואורידים בגוף, מה האחוז האופטימלי של פלואורידים, מה האחוז המקסימלי של פלואורידים בגוף. אם הייתה תיאוריה כזאת, מה האחוז המקסימלי של פלואורידים באיברים מסוימים? אם הייתה תיאוריה כזאת, אפשר היה להתווכח על הנתונים, אבל אין להם תיאוריה. הם פשוט אומרים שברמה של השיבר זה מכסה את הכל. והם לא צריכים תיאוריה. למה הם לא צריכים תיאוריה? כי מבחינתם הנתונים מראים שהשתמשנו בזה לאורך שנים, ואין בעיות. אבל את הבעיות הם לא חוקרים.
נכון.
הם לא חוקרים, לדוגמה, הקשר בין עלייה באוסטאופורוזיס שקורה בישראל לבין הפלרה. הם לא קוראים בין עלייה בתת פעילות פלוטת התריס שמתרחשת בישראל ברציפות כבר שנים לבין הפלרה.
או לבין כל מקרה הסרטן שיש בישראל בשנים האחרונות לבין הפלרה.
בדיוק. עכשיו, הם יודעים שיש קשר בין מחסור ביוד לבין בעיה בתת פעילות של בלוטת התריס.
נכון.
אבל הם לא עושים אחד ועוד אחד שחשיפה לפלואורידים גורמת להפרשת יוד מהגוף. והם מתעקשים, אתה אומר להם את זה, והם מתעקשים לא לחקור ולהכחיש.
תראה, בוא רגע נעצור, תראה, אפשר... כן, כן, סליחה.
של העניין הזה, ולזה אני קורא מדע שהוא לא הגון, הוא לא הגון אינטלקטואלית, ואם אתה רוצה, מדע שקרי.
נכון, אני מסכים. מסכים. תראה, אנחנו יכולים הרי לדבר על אני עוד פעם, מבחינתי, דווקא בהקשר הזה, יש החלק הזה שרוצים לגרור אותנו לדיון מדעי על העניין, ופה אני בעצם איתך בווידאו, אבל רוצים לגרור אותנו לדיון מדעי על העניין, כי אנחנו לא מבינים, רוב האנשים לא מדענים, ולא מבינים בחומרים מסוכנים, ובתמהילים ומינונים, אז בעצם אומרים, תקשיב, זה דיון מדעי, זה לא להדיוטות. אתם תמשיכו לעשות את שלכם, אנחנו נדבר על הדברים החשובים המקצועיים, ואז מגיע איזה דיון מדעי על זה טוב להששת, זה לא טוב, באיזה מינון. בשבילי, ואני משתף אותך, אבל גם את הצופים, כל זה הסחת דעת. כי אם אני הולך רגע לתחילת הדברים שלך, שבעצם מאיפה הפרקטיקה הזאת התחילה, מתעשיות שלא יכולות להטמין את זה, מאנשים שחלו בעקבות מגע עם זה, אמרו בואו נכניס את זה למים. זה צעד יזום של תעשיות לפני עשרות שנים, לא התחיל מאתמול. גם בישראל מקבלים הרבה מההנחיות מהאיחוד האירופאי, מהאום, אוקיי? מארגון הבריאות העולמי וכן הלאה. הפרקטיקה הזאת התחילה בארצות הברית, באירופה, והגיעה לישראל לפני כך וכך שנים. מה רצית להגיד? סליחה.
תראה, הדברים האלה אני נותן לאנשים אחרים להגיד.
שזה אני פה, ברור.
לא במובן שהם לא נכונים, אלא במובן שזה לא חלק מהארגומנט שלי.
נכון.
מבחינתי, אני רואה מדע שגוי, מדע חלש, עכשיו זה מדע מסתגר, מכיוון שמסרבים לשמוע קולות אחרים. אתה מדבר עם האנשים, מתברר לך שהמומחים זה רופאי שיניים. מה אתם מבינים בסביבה? כאשר, כן, רוצים לה, כן, רוצים להפליר את כל 100 המגזר הביתי.
כן.
3% מזה משמש לבישול ולשתייה.
כן.
97% לשימושים אחרים, בעיקר ברחצה.
כן.
קודם כל יש כבר חשיפה נוספת.
נכון.
שלא דיברנו עליה.
נכון.
כי אם אתה מתקלח יותר ממני, אתה
נכון.
חשוף יותר ממני לפלואורידים.
ואם אני אוכל יותר פירות ושותה יותר מים. נכון, אבל מקלחות בהחלט. נכון.
שנייה. עכשיו, אחר כך המים האלה עוברים למכוני טיהור שפכים, ומשם מגיעים לחקלאות.
כן.
מחקלאות, לקרקע ולמי התהום. תרשה לי, השרלטנים של משרד הבריאות לא מבינים בחקלאות, לא בקרקע ולא במי תהום, והם מתעקשים להגיד שאין סיכון. איך אתם אומרים שאין סיכון? 6,500, 7,000 טונות של חומצה רעילה בשנה, זה סיכון. זה סיכון שהם לא יודעים לחקור אותו. עכשיו, היה פרופסור אחד במכון וולקני לפני 20 שנה, שהתחיל לחקור. אז הוא מסתכל על הגווניות, והוא גילה שלתוך הפרי כמעט ולא רואים שאריות של פלואורידים, אבל בעלים כן. עכשיו תעשה אחד ועוד אחד, כמה עלים אנחנו אוכלים, אם הם מושקים בפלואורידים, אנחנו סופגים אותם.
נכון. וזה חוץ מהמים שאנחנו שותים והמקלחות שאנחנו סופגים מהם.
בדיוק. אחר כך זה מגיע לקרקע, פלואוריד זה רעל. פלואורידים בקרקע זה הורדת פוריות הקרקע, זה יתחיל להראי לנו כל מיני דברים אחרים.
כן.
עכשיו תוסיף... עכשיו תוסיף שזה מגיע למי התהום. זאת אומרת, גם אם נגיע למסקנה שהדבר הזה מסוכן, הוא יחזור לנו דורות דרך מי התהום.
כן.
זה טמטום. זה פשוט טמטום. יש לי רק מילים קשות להגיד את זה.
אני...
עכשיו אני אגיד עוד משהו, כי אמרת, אפרופו, לגמור את המשפט על התעשייה, וזה אמרתי שאני לא רוצה להיכנס לזה.
כן.
אבל אני מאוד מבין אנשים שנכנסים לזה.
כן.
מכיוון שכאשר אתה מבין שמשקרים לך בפרצוף.
בדיוק.
שדברים שאתה אמור לדעת, דברים של מדע בסיסי, דברים של נתונים בסיסיים, שמוכחשים, לדוגמה, עצם המחלוקת על הפלרת המים, המחלוקת המדעית, מוכחשת.
כן.
תגידו, יש מחלוקת, אנחנו צודקים. אין לי בעיה, אני אתווכח איתך.
כן.
מי צודק? אבל כשאתם מכחישים את המחלוקת, זה אומר שאתם לא ישרים, אתם לא הגונים.
נכון.
ולעניין זה, ואז אני מתחיל לשאול את עצמי, למה הם כל כך לא ישרים ולא הגונים? מה גורם להם לעשות את זה? ואין לי תיאוריות קונספירציה, תרשה לי.
בכיף, בכיף.
אני חושב שזה ביטוי, זה ביטוי למדע שתסלח לי, הוא לא מספיק טוב.
כן.
מכיוון שהרפואה התרגלה להיות אוטיסטית, איך נגיד את זה?
כן.
היא לא מדברת עם לימודי סביבה, היא לא מדברת עם פסיכולוגיה. אני רק אתן דוגמה קטנה, לגבי הרפואה.
כן.
אני הצגתי את עצמי כמרצה לאתיקה סביבתית, אבל אני גם... מורה ליוגה ומומחה באמנויות לחימה. והדברים שאני יודע על תנועה, רופאים לא יודעים. והדברים שאני יודע על תזונה, רופאים לא לומדים.
כן.
אבל הם בטוחים שכל הידע נמצא אצלם ואי אפשר אפשר ללמד אותם.
כן.
ועד כל עוד הם מחזיקים בעמדה הזאת, אני לא מתפלא על אנשים שמחפשים תיאוריות קונספירציה. מכיוון שהמומחים לא עושים את העבודה שלהם.
אני אגיד, דניאל, לא מדובר פה על תיאוריות קונספירציה, במקרה הזה מדובר באמת על קומבינות של תעשיינים, בין אם זה בשנות ה-40-50, בין אם זה היום פה בישראל או בשנים האחרונות, זה קומבינות מאחורי הקלעים, לא משנה אם קוראים זה קונספירציה או מחטף או מחדל, זה קורה מאחורי הקלעים בין תעשיות מזהמות, לבין פוליטיקאים, לבין פקידי ממשלה, לבין מדענים או חצי מדענים שאומרים חצאי אמיתות שהם תמיד הופכים לשקרים מלאים. ואני רוצה להקריא לך ולמי שנמצא איתנו, שנייה, זה מתוך דוח של הכנסת, שהם ביקשו דוח על ההפלרה, שנוגע גם באיכות הסביבה. אוקיי? אז תראה מה כתוב בדוח. יתרה מזו, יש הרואים בהפלרה תהליך ידידותי לסביבה, במרכאות הם שמו את זה, אבל עוד פעם, יתרה מזו, יש הרואים בהפלרה תהליך ידידותי לסביבה, מכיוון שהכימיקלים שבהם משתמשים בתהליך זה, חומצה פלורוציליסית, הם מודים שזה לא משהו אחר, סודיום פלורייד לצורך העניין, אלא חומצה פלורוציליסית, הם תוצרי לוואי של יצור תעשייתי של דשנים זרחניים, זה כתוב בדוח של הכנסת. לפיכך, בזכות ההפלרה, שימו לב, קטנה כמות הפסולת הרעילה הנובעת מייצור הדשנים ופוחת הצורך בחציבת יסוד הפלואור הנקי מתוך סלעים. זאת אומרת, אני רק אגיד, בזה שיש הפלרה, אז כמות הפסולת הרעילה בחוץ קטנה. בעניין הזה יש ראיות לכך שחלק מהחומרים המוכנסים למים רעילים לעובדים המעורבים בשלב ייצור החומצה, אם הם אינם נוקטים אמצעי הגנה, אולם אין ידע מהימן, שים לב, בנוגע לרעילותם כאשר הם מדוללים לשם הפלרת המים. אז קודם כל, יש ידע מהימן בנוגע לרעילותם. דבר שני, בואו נגיד ואין ידע מהימן, אז אתם מכניסים את זה למים בלי ידע מהימן? אתם שאמונים על בריאות הציבור, על כל מה שאמור לדאוג לנו, אתם אין ידע מהימן. בוא נגיד אני זורם איתכם ואין, אז אתם בכל זאת מכניסים את זה למים. זה כמו להגיד שאין מחלוקת, אז יש רק צד אחד. אבל יש מחלוקת. יש מידע שתומך ברעילות הגבוהה של כל החומרים שנכנסים למים תחת ההגדרה של החומצה הפלורוציליסית. יש מידע מדעי מאירופה, מארצות הברית, מכל העולם, מכל המדינות אני חושב. אין מדינה אולי שלא עשתה מחקר כזה, חוץ מישראל. כי בישראל מחזיקים בדעה שרפואת שיניים הרבה יותר חשובה מסרטן, הרבה יותר חשובה מפגמים בעצמות. יופי ישן, אגב, אני קראתי בפרוטוקול של הוועדה, לפני 3 שבועות, שהחליטו בוא נחזיר את הרע למים ולמזון, אתה יודע על מה דיברו שם? אני לא יודע אם קראת את הפרוטוקול. דיברו על... קראת?
ומאוד התחזקתי מנוכחים בוועדה.
ברור.
הכרתי את חלקם שהצביעו כפי שהצביעו.
אבל אתה יודע, כתוב שם שכל הנוכחים בעד הפלרת המים, פשוט 4 הצביעו נגד כי לא הסתדר להם כל כך צורת התנהלות הוועדה. אבל כולם בצורה גורפת בעד הפלרה, ולא הסכימו להזמין לתוך החדר, למרות שישבו בחוץ, מחוץ לחדר, ישבו אנשים, מהנדס המים אהוד לשם, ועוד אנשים שמתנגדים להפלרה, ולא הזמינו אותם פנימה, כדי שקולם לא יישמע, כדי שזה יהיה אחדות דעים. אבל רק להגיד שבפרוטוקול של הוועדה, אוי, ברח לי גם הקו מחשבה,
פרוטוקול של הוועדה.
כן, כן, כן. הם ציינו שם...
אז בוא אני אמשיך אותך עד כן. שאתה כן, חזר כן. לקו המחשבה. קודם כל אני אגיד שחבר הכנסת דוב חנין שלח מכתב לוועדה.
כן, נכון.
הוא ביקש הפי עוצמן לוועדה.
כן.
ובקשתו לא נענתה. בנוסף, זה לא סתם הוא ביקש שאני אפנה לוועדה, מכיוון שאני, יחד עם פרופסור דני רבינוביץ', לשעבר ראש בית הספר ללימודי הסביבה, באוניברסיטת תל אביב, פורטר, כתב חוות דעת מומחה לעתירה נגד חידוש ההפלרה שהגישו חברות הכנסת יעל גרמן לשעבר שרת הבריאות ויעל כהן פרן מהתנועה הירוקה המחנה הציוני. וזאת אומרת, אני לא הייתי סתם דמות שירותית שרוצה להתבטא מול הוועדה.
כן.
ובוועדה לא רצו לשמוע קולות אחרים. וזה בדיוק המקום שבו הוועדה קשלה לחלוטין, מכיוון שיש לנו דעה אחידה ודעה שגויה. רק תחשוב שלפני, לא יודע מה, 100 שנים, קצת יותר, 120 שנה, יושבים כל הפיזיקאים ואומרים שהתיאוריה של ניוטון זה האמת על העולם. נו, כן, אחר כך בא איינשטיין ואומר להם, אופס, טעיתם.
כן.
מה זה משנה שכולם חושבים אותו דבר?
כן.
מה גם שפה כולם חושבים אותו דבר מתוך הכחשת העדויות והממצאים והראיות. ופה אני רוצה רק לסגור משפט שאמרתי, השתמשתי בביטוי תיאוריות קונספירציה, לא התכוונתי לשלילה.
כן, כן.
יש תיאוריות קונספירציה שהן נכונות.
רק כל ה... לא, רק להגיד, כל המונח תיאוריה תיאוריה מגיע בשביל לשלול את הקונספירציות האמיתיות. תמשיך.
התכוונתי שהטיעון שלי לא מסתמך על הדברים האלה.
כן, כן, הבנתי.
הטיעון שלי הוא ענייני לגמרי. זה מדע שגוי, זה מדע מטופש, זה מדע שעושה ככה, לא רוצה לראות את הנתונים מול העיניים, והנתונים הם שבמקום שיש פלואורידים, יש סיכונים למחלות הרעלה של מכונות פלואורוזיס, הנתונים הם שהפלואורידים הם לא נוטריאנט, הם לא חומר תזונה של הגוף,
נכון.
כי אנחנו לא משתמשים בהם בשום איבר בגוף, גם לא החומר המקורי של השיניים, כפי שציינתי.
כן.
כן?
כן.
שזה, כפי שציינתי, זה הידרוקסיאפטית, והפלואורידים הופכים אותו לפלואורואפטית. זאת אומרת, במילים אחרות אין שום אחיזה.
אין שום בסיס מדעי למה שהם אומרים בעצם.
בסיס מדעי לסיפור הזה.
וזה למי שלא מבין במדע, רק שתבינו שאין בסיס מדעי לטענות בעד הפלרה.
עכשיו, יש שני פרופסורים תומכי הפלרה בארץ, שבהזמנת משרד הבריאות עשו מחקר בערים מפלירות לעומת ערים לא מפלירות בישראל.
נכון.
ואני מצטט מהמחקר הזה בחוות הדעת שהגשתי עם דני רבינוביץ'.
כן.
בממצאים שלהם, לפי הממצאים, במקומות שהייתה הפלרה בישראל, הייתה ירידה מסוימת בהששת בגילאים שונים, והייתה עלייה בפלואורוזיס השיניים. לפי הממצאים שלהם. ואז אתה מגיע לשלב של המסקנות, ומה הם אומרים? מכיוון שהעלייה בפלואורוזיס דנטלי של השיניים זה אותו דבר כמו הנתונים שנצפו בחול, אין עם זה בעיה ואנחנו ממליצים להמשיך עם ההפלרה. זאת אומרת, האנשים האלה לא מסיקים את המסקנות מהנתונים שלהם.
שלהם, של המחקר שלהם.
שלהם.
כן.
עכשיו, הפלואורוזיס הדנטלי מופיע ככתמים וסדקים בשיניים.
כן.
ואומרים, לא, לא, זה בעיה אסתטית. קוסמטית, זה המילה, קוסמטית.
נזכרתי. נזכרתי.
בעיה קוסמטית? הרי זה סימפטום להרעלה. תמשיך ואז אני אגיד עוד משהו.
בוועדה הם דיברו על הביטחון העצמי של הילדים שיש להם הששת. זאת אומרת, למה הם דאגו שם? שהילד יגדל ויהיה לו מספיק ביטחון עצמי, כי לא תהיה לו הששת. זאת אומרת, הוא יוכל לחייך, לפתוח את הפה, ולא יתבייש בשיניים שלו, במצב החניכיים והפה. ואני כאילו קורא את זה, ואני אומר, מה קורה פה? להזזל, יושבים כאן אנשים, אני לא מדען, יש לי כולה תואר ראשון במדעי ההתנהגות ותקשורת, ואני מבטיח, כרגע, אני מצהיר בזאת לכולם, אני אעשה עבודה יותר טובה מהם.
תשמע, יש שם כמה אנשים טובים, ובכל זאת ארבעה הצביעו נגד, ואחד נמנע, אבל עוד משהו, על המגבלות הקשות של המדע של ההפלרה.
כן.
כשהתחילו להפליר, התיאוריה הייתה שהפלואור עובד בצורה סיסטמית, כלומר אנחנו בולים מים עם ההפלרה, ועל ידי ככה מייצרים לנו מאגרי פלואורידים בגוף, והמאגרים האלה מספקים את מה שצריך לשיניים. נקרא לזה התיאוריה הסיסטמית, בתוך המערכת של הגוף.
כן.
אחר כך מתברר שזה לא עובד בכלל. זאת אומרת, אתה בולע את הפלואור, הפלואור, חצי ממנו הגוף בערך מצליח להוציא באמצעות הכליות, החצי הנוסף מצטבר בעצמות.
כן.
אפרופו אוסטאופורוזיס, ותחשוב על עוד. וזה הסיבה, אגב, שבעודף, זה מה שאמרתי קודם על אנשי הסמוכית בהודו ובסין. במקומות שיש כאן הרבה פלואור, העצמות מתחילות להישבר. איפה עוד הפלואורידים מצטברים? בשיניים. יופי. התיאוריה החדשה, העדכנית, אומרת שהפלואור עובד לא בצורה סיסטמית, כלומר אין צורך לבלוע, אלא בצורה טופולוגית על פני השן. שים לב, אני מצטט את התומכים
בפלואורידים
ולא את המתנגדים.
וואו.
זאת אומרת, התומכים בפלואורידים, אלה שאומרים שזה עובד, איך שזה עובד טופולוגית על פני השטח ולא סיסטמית, כלומר ברמת המערכת של הגוף. ואז באים תומכי ההפלרה ואומרים, נכון שזה עובד טופולוגית ולא סיסטמית,
וואלה,
אבל זה לא מזיק סיסטמית. מה שאנחנו שותים, הקצת שיגע לנו בשיניים זה כבר טוב, ומה שיפגע בגוף זה לא מפריע בכלל.
כן.
על סמך מה אתם אומרים דבר כזה? איך יכול להיות שהקצת שהשיניים חשופות אליו עוזר, והקצת הוא הרבה יותר מקצת שכל הגוף חשוף אליו, לא, אין בעיה עם זה.
אין בזה, כן.
זה לא מדע, זה שטויות.
אני, אתה יודע, אני הייתי אומר, וואלה, מדינת חלם, אבל בחלם הייתה תמימות. ופה, מה שאני רואה, יש, זה משהו מרושע. כי ידוע שזה רעיל, והם מכניסים את זה, אני אומר על עצמי, מלא אני. אני כבר בן 46, נשאר לי כך וכך לחיות. אתה יודע, אני אעבור מהעולם הזה ככה או אחרת, פחות קריטי איך, ואפילו גם מתי, לא יודע. אבל הילדים, הצאצאים של כולנו, ילדים, נכדים, למה להכניס להם את הרעל הזה? ואני אגיד...
תרשה לי. אני לא אוהב את השימוש מרושע. מכיוון שמי שכיום רוצה להכניס את הפלואורידים למים, הם לא אנשים מרושעים.
אני לא בטוח, אתה מתייחס למדענים ולאנשי משרד הבריאות, אני מדבר על התעשיינים.
עזוב את התעשיינים כרגע, כי אני מדבר באמת על המדענים ואנשי משרד הבריאות.
אבל האינטרס הוא של התעשיינים.
עזוב את האינטרס. הבעיה היא שאותם אנשים שהם לא רשעים ולא מרושעים ורק רוצים לעשות טוב, התקבעו בתוך איזושהי קופסה קטנה, והם לא יודעים איך לצאת מזה.
אבל דניאל, אני לא יודע אם זה קיבעון. אני מצטער. יכול להיות שסוחטים אותם, יכול להיות שמאיימים עליהם, יכול להיות שמשלמים להם, אני לא יודע.
תרשה לי בעניין הזה להגן על משרד הבריאות. במובן הזה שמשרד הבריאות מנהל מאבק ממושך נגד כימיקלים לישראל, לעת בדיוק נגד רותם אמפר, בנושא הקריאה בשדה בריר. ושם זה מיליארדים, בעוד שהפלרת המים זה עשרות מיליונים. זאת אומרת, זה לא שעשרות מיליונים זה לא כסף, אבל מיליארדים זה יותר. וזה אותם אנשים. אז תרשה לי לייחס להם כוונות טובות.
אוקיי.
ותרשה לי, אתה רשאי להגיד את עמדתך.
אני, נכון, אני אומר אותה.
כן, אני רק מתעקש שעמדתי היא שהבעיה העיקרית זה שזה מדד גרוע, שזה מדד הפוק, ופה תרשה לי לצטט גם את דוקטור יפה שיר רז, שעושה עבודה יוצאת מן הכלל, גם כחוקרת של תקשורת בריאות, וקראת דברים שלה,
כן?
וגם מנטה וויינט,
כן?
לא מנטה, וויינט, שהיא מראה את האופן שבו הם ממסגרים בעיות בצורה של אל תערבבו אותנו עם העובדות. אנחנו יודעים הכי טוב, וזו הבעיה.
כן.
הבעיה שמתעקשים ללכת נגד העדויות, נגד המדע, נגד מומחים מדיסציפלינות אחרות, למשל נגד כל ארגוני הסביבה. אין אף ארגון סביבתי שיתמוך בהפלרה, והם הולכים נגד הסביבה. וזה שהרפואה לא מסוגלת לדבר עם הסביבה, זה ליקוי שאותו אני חוקר. זה אחד מתחומי המחקר שלי.
אני, תראה, ביום חמישי, אני אומר את זה ככה פה למי שצופה ומאזין, ביום חמישי אנחנו מנסים לעשות בערב, בתשע בערב ביום חמישי, פאנל שגם אני וגם דוקטור מישורי נהיה בו, גם דוקטור יפה שירז, גם יעקב גורמן שהגיש את הבגץ. אנחנו ננסה לצרף לפאנל הזה גם את חברת הכנסת יעל פארן. אני לא יודע, זה כרגע נמצא בבנייה, וברגע שיוחלט והתקבע על יום ושעה ומשתתפים, אנחנו נוציא פרסום לכולם בפייסבוק. אנא הפיצו כל מידע, כי תזכרו, א', בתקשורת לא מדברים על זה, ב', פייסבוק מצנזרת מידע על זה, אוקיי? באיזשהו אופן, לא בצורה גורפת. וג', גם חברי הכנסת לא מדברים על זה, לא כל זה מעניין אותם, יש ועדה בשביל זה ובג"ץ, זה לא עניינם. ולמרות כל זאת מדובר על רעל שייכנס למים ולאוכל של כולנו. אז אנחנו צריכים...
תרשה לי פה להגיד איזשהו משפט לסיום.
כן.
השתתפתי באותה ישיבה של ועדת הכנסת שבו דיברו על החזרת ההפלרה,
כן.
ובו, שזו הייתה ישיבה נוראית, שבה אמרתי שיש כאן חוסר יושר אינטלקטואלי,
כן.
והתעמתתי עם ליצמן בנושא, ורוב, כן, במשך כל הזמן שהוועדה דנה בנושא, היו מספר ממש קטן של חברי כנסת, אתה יעל גרמן, הייתה חברת כנסת יואל פרן,
כן.
יושב ראש הוועדה דודי אמסלם,
כן.
וליצמן, אבל זה פחות או יותר. ואז רגע לפני ההצבעה, כל חברי הכנסת נכנסים פנימה מהקואליציה, בצלאל סמוטריץ', ראיתי אותו ועוד כמה,
כן.
גם בני בגין, כן. ישב בחלק מהדיון, וכולם, בלי להיות בדיון, מרימים את הידיים בעד. עכשיו, עוד לפני כן, דודי אמסלם אומר, תראו, אני לא מבין בכלל למה אנחנו מחליטים על זה. זה עניין למומחים, אני מקבל את מה שהמומחים אומרים. אלה מביאים נתונים כאלה, אלה מביאים נתונים כאלה, אז אני הולך עם המומחים של משרד הבריאות.
כן.
כתוצאה מהאמירה הזאת של דודי אמסלם, אני כתבתי מאמר. ובו אני אמרתי, רגע, אתם באמת חושבים שזה נתונים? אולי זה כן עניין של היגיון פשוט? כי הוא אמר, בדברים אחרים אנחנו יכולים להפעיל היגיון.
נכון.
ואני אומר, הפלרת מים צריך להפעיל היגיון. אתה לא שם 7,000 טון של רעל בתוך מי השתייה, שולחים אחר כך למי ההשקיה, שעלולים להיות לו תופעות לוואי בוודאות, שבוודאות יש לך, כמו בכל דבר, עקומה באוכלוסייה, יש את ה... פחות או יותר לא רגישים, ויש לך בקצוות את הרגישים מאוד,
כן.
לא יכול להיות שאתה מכניס דבר כזה למים, זה עניין של היגיון פשוט. אתה לא צריך להיות מומחה בשביל זה, אתה לא צריך להיות מדען, ולעניין זה המומחיות שלי כי יש סביבה מספיקה.
כן.
בשביל לחשוף את ה... את ה... את ה...
איוולת.
את האיוולת.
לא נגיד רשעות, נגיד איוולת.
איוולת בהחלט.
בסדר.
איתד האיוולת היה... ספר כזה על היסטוריה של אירופה.
נכון. נכון. אנחנו מהבחינה הזאת של ההפלרה, אתה יודע, חיים בתחילת המאה הקודמת, מבחינת התפיסה, וזה מבחינתי אבסורד, ואני חושב שכמו שאתה אומר, להפעיל היגיון פשוט, לא צריך להיות מדען כאן, פשוט להבין כמות כזאת של פסולת להכניס למים, אין בזה שום היגיון ושום סיבה נראית לעין. לא מדעית ולא הגיונית.
תתקן אותך. תרשה לי לתקן אותך, בתחילת המאה הקודמת ידעו שהפלואור הוא אחד החומרים הכי מסוכנים.
נכון.
ארגוני עובדים יצאו למאבקים
נכון.
בטיחות עובדים כדי להימנע מחשיפה לפלואור. 100 שנה לאחר מכן אנחנו כבר לא יודעים מה שארגוני עובדים ידעו בתחילת המאה הקודמת.
וזה מבחינתי, אבל זה...
באמת לא מקנה בנהגים ובאנשי מקורות שצריכים אחר כך להתעסק עם הפלואור.
אגב, מקורות מתנגדת להפלרה.
ועוד משפט אחרון.
כן.
דמיין, כן, הרי 7,000 טון פלואור זה משהו כמו לפחות 600 מכליות מלאות חומר מסוכן שנעים נעות בכבישי ישראל.
נכון.
עכשיו דמיין תאונה. שמחלית עם פלואור.
כמו למשל מה שהיה בנחל השלים בנגב לפני כמה חודשים, זה היה חומצה פלורציליסית.
אני לא בטוח שזו הייתה החומצה הזו, אבל זה היה מאותה משפחה.
זה, אוקיי. אז אתה אומר דמיין תאונה...
קיבלתי תשובות פוזיטיביות, אבל זו אותה משפחה.
כן, כן, כן. אתה אומר דמיין תאונה, אני לא צריך לדמיין תאונה, כי עוד שנייה, אם לא נעשה כלום, תהיה פה תאונה בקנה מידה של 8 מיליון איש ביושבי ארץ ישראל.
אז מחלית עם פלואור בכבישי ישראל, זה כמו מחל האמוניה בחיפה.
נכון.
זה אסון שמחכה להתרחש.
דניאל, תודה רבה. אני מאוד מקווה שהצופים והמאזינים גם למדו משהו מזה שהם אולי לא שמעו לפני. מסדר קצת דברים בראש לגבי הנושא. יש כאן...
מי שרוצה לקרוא יותר... שירשום את השם שלי, דניאל מישורי, והפלרת מים, יש כמה מאמרים באינטרנט.
מעולה. ודניאל אומר איוולת, אני אומר רשעות. מה שבטוח זה שזה לא מקובל, לא ברמה ההגיונית הפשוטה של כל אדם, ולא ברמה המדעית. ההתנגדות להפלרה התחילה. ברגע שהפרוטוקול, ברגע שהוועדה החליטה שהם הולכים להפליר, אצלי התחילה ההתנגדות להפלרה, למרות שהתחילה לפני הרבה שנים. ואני לא הולך להפסיק עד שהם יכנו, כי לא הולכים להרעיל אותנו. אז ביום חמישי, אני מאוד מקווה שזה יצא לפועל. מה?
עד הסוף, עד
עד
שלא תדע.
הסוף, אין ברירה, זה הילד שלי, זה בכלל לא בשבילי. אני כאילו שומר על הצאצא שלי. מחבורה כזאת של אנשים לא הגיוניים, לא מדעיים, וכנראה גם מושחתים, אבל את זה אני אומר ולא דניאל. בכל אופן, יום חמישי, אני מקווה שנעשה את הפאנל הזה. זה פאנל שישודר לייב ביוטיוב, לייב בפייסבוק, ואתם כמובן מוזמנים להיות בו ולשתף אותו לייב. תודה רבה, דוקטור דניאל מישורי, ושנזכה להוציא את הרעל הזה מהמים ומעוד מקומות. תודה רבה.
שנזכה שלא ייכנס.
כן, תוקן. שנזכה שהדבר הזה לא ייכנס לנו למים ושיטמינו את זה בנאות חובב. זה לא רמת חובב, זה הפך למקום יפה ונאה, נאות חובב.
טוב,
תודה רבה.
אקולוגית תעשייתית.
תודה רבה, כל טוב.
להתראות.
ביי ביי.